כן. אנחנו נטפל בדוגמה נוספת היום. כדי באמת להעמיק את התחושה שאנחנו יותר ויותר יודעים איך להשתמש בכלים, אין למדרש עיקר, אלא מעשה. כל מה שאנחנו עושים כאן, למרות ניסיוננו באמת להחיות את השיח הזה, גם נדרוש מן הציבור תשובות, לפעמים לדילמות שאנחנו מעלים, למרות כל זאת, זה עדיין נשאר בגדר עיוני. המבחן המעשי הוא באמת, המבחן האמיתי הוא באמת במעשה, ולכן מאוד מומלץ שכל עוד הברזל חם כדאי לקוט בו, כל עוד הדברים באמת יותר ערים בתודעה, יותר יש הסכמה מצידנו לדברים, כדאי לנצל את העיתוי הזה כדי לשים לב, הייתי קורא, לא צריך להמציא מציאויות, המציאות מספקת לנו די ויותר ניסיונות, אבל לשים לב שאכן הדברים, או אכן הניסיונות או הזדמנויות, נקרות בדרכנו. כדאי לשים לב, כלומר, לא לעבור על החיים. הייתי אומר, כאילו לא קורה כלום. חבל, זאת אומרת, כל הזמן יש מקצים, מקצים, מקצים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אין רגע דל מבחינת ההזדמנויות שלנו לגדול. רק כדאי לשים לב לזה, ולא לתת למרגליות האלו ככה סתם להתגלגל ברחוב. אם כן, הבקשה היא, או ההיצעה, היא להשתדל באמת לקחת את הדברים לתשומת לב, להוריד אותם לתחום מעשה. וברוך השם, אני שומע מפעם לפעם, חברים, ספרים לי, כן? ברוך השם, אשראי שאני זוכר שמדי פעם חברים באים ואומרים, למחרתו של שיעור, לפעמים בעת השיעור, אפילו כמו שמעתם משיעורים קודמים, שמישהו מרים אצבע ומוכן לספר ולשתף את כולם בסיפור שקרה לו, ואם הוא היה יודע את הכלים האלו, אך, איך זה היה. לפעמים הוא דווקא אומר שהוא השתמש בכלים, וזה הלך מאוד יפה. ואנחנו שומעים סיפורים, כן? באמת, ברוך השם. אחרת נצא מכאן עם עוד שיעור, ואלו דברים שאין להם שיעור. כן, בסדר, שיעורים. אנחנו נשים הרי לחדש, כל החידוש בשיעור הזה, לא בא להפלוט את השיעור הזה משיעורים אחרים, חסב שלא, לא יהיה לה לדעת שכוונתו של איזשהו רב, הוא מגיד שיעור פה, שהדברים יישארו בתחום הדרשה. אבל אנחנו עושים פה מעשה די נועז, הייתי אומר, שהוא לא שגרתי לחלוטין, בתוכנית הלימודים של הישיבות. הישיבות, ודאי וודאי בישיבות זה לא קיים כל כך. אבל אפילו מכון מאיר, שזה מקום שבאמת, אפשר פה יותר לחוש את הדופק של חיי התשובה. אפילו כאן, אפילו כאן, הייתי אומר שהדברים לא מגיעים עד כדי כך. לא מגיעים עד כדי כך. החלטנו לעשות באמת, לקחת סיכון מחושב, ולתת הזדמנות לתלמידים, לחוש. כן? באמת לחוש את הדופק של עבודה מעשית. כן? תוך כדי נתינת כלים, וכן הלאה. אבל עד לכאן אני יכול לעשות. מעבר זה אני לא יכול. מעבר לזה, זה חובתו, זכותו הייתי אומר, אחריותו של כל אחד ואחד. זו הסיבה שאנחנו מביאים כמה וכמה דוגמאות, אומן שהדוגמאות הן אין ספור. אנחנו מביאים דוגמאות יסוד, כן? שבהחלט מתוכן כן? ניתן באמת להתעמת עם דרכי פתרון, כמה שיותר מגוונות. ואנחנו אחרי נעבור לדוגמה הבאה, דוגמה מורכבת שחושפת אותנו, מכניסה אותנו לבירור, סוג חדש. כן, שדורש באמת בשלות, כן, בשלות נפשית, עומק של התבוננות, גישה מקורית, יצירתית, של עין טובה וכן הלאה. אנחנו נראה את הדוגמה הזו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, עולם שהכל נהיה נורא. דוגמה נוספת. ילד במשפחה שהתנהגותו חריגה, רב עם איכיו, ולא נשמע להוריו. בהתאם לעקרון שאנחנו כבר התווינו פה, אני חושב שאין כמעט שיעור בחמישה שיעורים האחרונים שאני לא חוזר לזה. ההגדרה של ניסיון הוא רמת הציפייה שלי, כן, לעומת הפער בין רמת הציפייה שלי לבין איך שהדברים מתנהלים בפועל במציאות. אנחנו כבר יודעים כמעט לדקלם את זה בעל פה, כן? הפער בין רמת הציפייה שלי, איך שהייתי רוצה שהדברים יתנהלו, לבין איך שהם מתנהלים, באמת. פעם שעבר ראינו זה עם הדירה, כזכור לכם, אותו רצון, עצום ואדיר ובלתי מתפשר להשיג את הדירה במחיר הזול, כן, אותה הדירה לעומת המציאות ש, כן, תופחת על פניי, סותרת על פניי, מציגה לפניי מציאות אחרת לגמרי. כן? איזו עוצמה, איזו יכולת שינוי, איזו גמישות נדרשת כדי ליצור את המהפך הנפשי הזה, ועכשיו להתייחס לאירוע שקרה כאל יהלום, כן? אולי למלוטש, שעליי ללטש אותו ולענוד אותי לצווארי, לענוד אותו לצווארי. איזה מאמץ, כן? איזה בשלות נפשית צריך בשביל כך. והנה לפנינו מקרה נוסף, יד משפחה שהתנהגותו חריגה. רב מרחב ולא נשמע לאוריו. אגב, האם יכולה לחוות את המציאות הזו בצורה אחת? האבא יכול לחוות את המציאות הזו בצורה מעט שונה. כן? כל אחד מבני הזוג, כן? יכול לחוות את זה בצורה מעט שונה. אבל העובדה היא שמדובר כאן בילד לא קל. לא קל. הילד הזה עושה הכל. אבל הכל. כן? כדי שאמא שלו לא תהיה מרוצה. מה שקורה כאן, למיתו של דבר, כן? זה מאבק רצונות. יש פה רצון של הילד. הרצון הזה כנראה, הרצון המקורי שלו, לא נענה. מכיוון שרצונו לא נענה, כרגע הוא מתנהג בצורה כזו שלא תוכל להשאיר את האמא שלו אדישה. כן? לא פעם אנחנו כך נוהגים. כן? אנחנו מייצרים התנהגויות פרובוקטיביות כדי למשוך את תשומת הלב של הסביבה. כן? סרגל הפרובוקטיביות יכול להיות מאוד מגוון. כן? זה יכול לנוע מאיזשהו בתקווה שמישהו ישים לב שאני כאן. זה יכול ללכת עד כדי חיתוך ורידים, אני לא יודע בדיוק מה לעשות, כן? שאנשים שאפילו לא יודע מה עושים, כדי שהם יהיו מרכז העניינים. יכולים לעשות דברים מאוד מאוד לפשוטים, יכולים באופן לא מודע אפילו, לפתח התנהגויות נפשיות, עד כדי חולי נפש, כן? ובלבד שהם יהיו מרכז, בלבד שכרגע הם במרכז, כן? האמבולנס בא, כן? ועושה עם הצ'קלקה שלו, לאן הוא נוסע? לקחת אותי על האלונקה. סוף סוף אני במרכז. סוף סוף אני מרכז תשומת הלב. זה יכול לנוע על הציר, כן? הארוך הזה, ההתנהגויות הפרובוקטיביות שלנו. כן? יש פה ילד שמייצר התנהגויות פרובוקטיביות, כן? לא נוחות, לא נעימות. כן? הן נעות על פני מרחב מאוד מגוון. הוא רב עם מרחב, כן? ממנו אי אפשר להתעלם. אי אפשר להתעלם. ההתנהגויות שלו, כן? כל הזמן. מייצרות תשומת לב, הוא רב ומחב, בשבילו זה זכייה והישג עצום, כאשר הוא צובט את האוזן של אחיו, והאח הזה קופץ את לב השמיים. אין דבר נפלא מזה, כן? כדי להזניק כרגע את אמא המודאגת, כן? או את אבא, כרגע הוא במרכז, ולא משנה באיזה אופן הוא במרכז, בכלל לא משנה. כן? זה הרצון שלו כרגע. מה? זה יכול להיות גם בין 54. בגילי. זה בסדר, אין גיל לדבר הזה. יש רק, זה משתנה, צורת הפורמט של הפרובוקטיביות היא משתנה. אבל זה יכול להיות בכל גיל וגיל. גם בגיל 80 זה יכול להיות. לא חסר בחיינים גם בגיל.
העיקר שהוא יודע
ללחוץ על הכפתורים. כן, העיקר שהוא יודע ללחוץ על הכפתורים. כן, הוא גורם לך חוסר שקל, הוא גורם לך להתייחס אליו ולספור אותו, זה בסדר. ילדים עושים את זה בדרך המיוחד שלהם. כן. אז הוא גם רע מבחריב, וגם לא נשמע לאבי ואימו. קצת קונוטציה של בן סורר מורה, השם ירחם. אין, לא שומע עם כולנו.
מי זה התנהגות פרובוקטיבית של ילד זה בשביל מרצון להיות במרכז?
אחת הסיבות. אחת הסיבות. זאת אומרת, אתה שואל, האם תמיד התנהגות פרובוקטיבית של ילד זה בשביל להיות במרכז? התשובה לזה היא טיפה יותר מורכבת. אנחנו אומר ככה. אין? התנהגות דווקאית של ילד, בשלב הראשון שלה, היא לאו דווקא פרובוקטיבית. הוא פשוט מבטא את רצונו. הוא מבטא את רצונו בצורה מובלטת, כי אחרת, כן, לא יודגש בעיניו, כן, הקיום האישי שלו. איך אנחנו מדגישים את הקיום האישי שלנו? שאנחנו עושים את הרצון המנוגד לרצון הזולת. כן, אתה ככה ואני ככה. יש משהו בנו ששואף לזכות בהגדרה עצמית דווקא דרך הבעת הדעה מנוגדת. יש בנו משהו כזה. אתה שומע מישהו אומר, כן, סברה מסוימת בשיעור גמרא, ומתעורר בך רצון להגיד סברה אחרת. זה דבר מעניין. לפעמים אתה באמת מודה, לפעמים הוא ממש גנב לך תשובה מן הפה. וגם אז, כאשר הוא ענה תשובה דומה לשלך, אתה תשאף להגיד את התשובה הדומה בניואנס מעט שונה. כן? ודווקא בגלל שהוא אמר את התשובה אחרת, זה מדרבן אותך להגיד את שלך, כי בזה אתה זוכה לתחושה של הגדרה עצמית. כי בעולם הזה כל הגדרה היא דווקא מתוך ההיפוך, מה שנקרא עולם יחסי, נכון? יש לנו את הצורך הזה. אז זה הרצון הראשוני של הילד. הרצון הראשוני של הילד זה לא להתמודד, רק להגדיר את עצמו. אחרי שהוא לא זוכה להכרה בהגדרה העצמית שלו, אז ההתנהגות שלו מתחילה ללבוש אופי יותר פרובוקטיב. כן? הוא מוסיף יותר חומר נפץ, זה יותר נפיץ, כן? כדי שעשה רעש גדול, כדי שירגישו בו. אבל למיתו של דבר, אם היינו מספיק רגישים, אם היינו מספיק רגישים, די בזה שפרצופך שונה עם פרצופי, כדי להכיר בשוני שלך. כפי שפרצופים שונים, כך דעותיהם. כשאדם לא זוכה להכרה הזו באופן פשוט, יש איזו סיבה למה הוא לא זוכה להכרה הזו, יש סיבה, כן? למה אנחנו לא רגישים לעולמו השונה של הזולת, כן? לא ניכנס לזה כרגע, אבל כשאדם מרגיש שהוא לא זוכה לאותה הכרה, ולו בגלל העובדה שפרצופו שונה, הוא מתחיל לייצר התנהגויות שלא יכולות להשאיר את סביבתו אדישה. אגב, במשפחות מסוימות, לפעמים הרצון המודגש של הילד לזכות באותה הכרה, גורם בעצם לאלימות מצד ההורים. קשה להורים לסבול, כן? את הרצון האז, כן? את הרמת הדגל הזו, כן? שהילד מרים לראש התורן, עם צבעים מאוד מאוד בוהקים ומנקרי עיניים. קשה להם לסבול את זה. ואז הם מתחילים להפעיל כוח. זה יכול להיות אלימות רגשית. יש פעמים שזו אלימות פיזית. זה יכול לנוע ממכה חזקה על יד, זה יכול לעבור לסתירה, זה יכול לעבור לדחיפה, זה יכול לעבור לדברים קשים. אבל בדרך כלל, המצבים האלו נגרמים כתוצאה מזה שיש פה צד אחד שהוא לא מסוגל לקבל. זכות ההגדרה העצמית של הזולת. הילד הזה, אכן, כן, הגיע לשלב השני. מערכת היחסים האחורה שבין האמא לילד הזה, הספציפי בתוך המשפחה, הילד הזה הגיע למצב שבו הוא מדגיש את הקיום האישי שלו, כן? כמו שמדגישים הערבים את הקיום שלהם, כן? מפילים מגדלי תאומים, מטביעים את העולם בדם, המסכנים, הקופחים, בעלי החסך, אנחנו קיימים, כן? מי עשה להם את זה? הבריטים, כן? מתי התחיל האסלאם להשתולל? מאז הכיבוש הבריטי הגדול, שהבריטים שלטו שם בהודו, דיכאו את האסלאם, הסתכלו עליהם כעל פרימיטיביים, כעל עובדי עבודה זרה, כעל ברברים, לא יכלו לסבול את זה, כן? אולי שם זה זרע הכיפוח, יכול להיות שהם מקבלים את חלקם. הם האלה חומרים, הילדים קופר של השכונה, של המשפחה, והם עושים את המוות כדי שירגישו בהם. שם אני לא בלהצדיק אותם. הם עוברים את הגבול, פשוט טירוף, זה כמו ילד שאני יודע מה, כדי להחליט שהוא רוצה עם שורת תשומת הלב, הוא ישרוף את בית הוריו, בזמן שהם נמצאים במיטה וישנים שני התשרים בלילה. זה כמובן טירוף, כן? כן. אבל אפשר להגיד שהעבירו אותם על דעתם, כן, את הערבים האלו, כן? והבריטים הם לא איזה צדיקים גדולים. איך ידיקו אותם, איך הם טבחו בהם שם בהודו, זה דבר נורא. איך לא יקום כל הקו הפונדמליסטי הזה של המוסלמים, אחרי דיכוי שעשו להם שם הבריטים. כן? כל הכנסייה האנגליקנית הזאת, מה שהם עשו להם שם בהודו. דיכו אותם עד אפר. עד אפר. אז איך לא יקום שם בסופו של דבר אותו פלוני, אותו עלי, כן? ויקים את התנועה של האסלאם הטהור, את הג'יהאד, כן? יקים מריבצו, בסגנון ה... כן? שאנחנו מכירים אותו. יש בזה משהו. אני לא בא להגיד שצדיקים גדולים, כן? הם ירדו לרמה של הבריטים ויותר גרוע מזה, כן? אבל יש תופעה הזו גם ביחידים, בתוך משפחות, יש תופעה הזו בעמים. די. אנחנו למרות הכיפוח, ברוך השם, עם ישראל, למרות הכיפוח שקופחנו במשפחת העמים, אנחנו לא הולכים בדרכם. יש משהו שעוצר אותנו בדבר הזה. יש לנו אתוס מוסרי, מופלא, מיוחד במינו, שלא מביא אותנו לדברים כאלו. אבל גם אנחנו די. לפעמים יש לנו דרכים משלנו למשוך את תשומת ליבו של העולם. יש לנו גם דרכים שלנו. שונה. מה אתה אומר?
כן,
כן, כן, כן, לפרוץ, כאשר יענו אותו. אצלנו זה בריבוי, כן, בפרי ערבי. בצורה חיובית. צדיקים התיאורים, גם קובלים על הראשם. אלה מוסיפים צדק בעצמם, כך כתוב. כן. זו הסיבה שזה הגיע למצב כזה חמור. כן. אתה עוד שאלה? מה זה? סליחה?
רוצה
לשאול
משהו?
כן,
יוסף. התחלות יתר של ילד.
מה זה?
התחלות יתר.
התחלות? עשה חולה. עשה
חולה לקרובו, לשוטב במיטה, זה לא סוג של תשומת לב.
זה יכול להיות, זה לא תמיד. חלילה לבוא ולומר ש... לא, יכול להיות.
המחלה היא אמיתית.
כן, אבל זה יכול להיות שזו הסיבה, אבל זה לא חייב להיות ככה, אסור לפרש את זה. כן? באופן גורף. שום בנים באופן. אם כן, זה המצב שיש לפנינו כאן. הייתי רוצה להזכיר שני סיבות. כן? למה באמת ההורים כל כך רגישים להתנהגויות כאלו של הילדים? כן? למה ההורים רגישים מצידם? שתי סיבות יש לדבר, אולי אפילו עיקריות. כן? אחת היא תחושת ההיררכיה הטבעית. כן? שהגדול מרגיש ביחס לקטן, במיוחד מערכות יחסים מאוד מאוד קרובות. הרי אין לי שום ציפייה שאדם מן הרחוב יעשה את רצוני. אין לי שום ציפייה שאדם מן הרחוב יעשה את רצוני. וגם אם הוא לא רוצה לעשות את רצוני, אני מבין אותו. מה לי ולא. אבל ככל שאנחנו נכנסים למעגלים חברתיים יותר קרובים, שמה הציפייה שהדברים יעשו כפי רצונים יותר גדולים. בפרט שמדובר, כן? במבוגר, ביחס לקטן. קטן. זאת אומרת, זה הדבר הראשון. כן? האמא רואה את הזכות הטבעית שלה. כן? לשלוט בילד. יש לו, או יש לה, סליחה, תוכנית בשבילה. כן? יש לה תחזית, יש לה צפי. איך הילד צריך להתנהג? הוא צריך להוריד את הדברים לשולחן, הוא צריך להוריד את המים השירותים, הוא צריך להתלבש לקראת השינה, הוא צריך לעלות מן הרחוב, כן? בשעה כזו וכזו. הרי שהדברים לא נעשים כפי רצונה, זה בעיה. יש פה בעצם פגיעה באיזשהו מימד סמכותי שהיא מצפה. זה דבר אחד. כן? שדי בו, די בו, כדי לייצר מתח מאוד מאוד גדול. ליצור חוסר סובלנות, בולט, כן? ביחס להתנהגות של הילד. כל התנהגות שחורגת מהציפייה הזו. הדבר השני הוא, הדבר השני, זה מה, הייתי אומר, העתיד שהאימא מצפה לילד הזה. כן? אומרים שהאימא פולניה רוצה לראות את הבן של הרופא. אם הוא לא הולך במסלול של הרפואה, כן, נגיד סתם, כן? או יודע מה, משפטים, כן? האימא בלחץ. זאת אומרת, יש לי תוכנית לילד. והתוכנית הזו, כדי שהיא תוכל להתממש, הילד הזה צריך להתנהג בצורה מאוד מסוימת. הוא צריך להיות ילד טוב. מושמע. הוא צריך להביא ציונים טובים בית הספר. כי זה לא יתכן שבגיל 16 או 17, כן? הממוצע שלו, כן? יהיה כל כך נמוך. זה לא יתכן. איך הוא ישלים את הפער? איך הוא יהיה רופא? איך הוא יהיה משפטן? איך הוא יהיה רמטכ"ל או גנרל? זאת אומרת, יש פה משהו בתוכנית העתידית, כן, שהאימא מצפה או מאחלת לילד הזה, יש פה איזשהו בג, איזשהו כשל. עכשיו זה נורא מלחיץ. נורא מלחיץ. יש כלל מאוד פשוט. רמת הלחץ שאנחנו מרגישים במצבים, רמת הלחץ שאנחנו מרגישים במצבים, היא תלויה ברמת הסיכון, הסכנה שאני חש באותו מצב. זאת אומרת, אם אני נלחץ ממצבו הלימודי של הילד, זאת אומרת שאני מרגיש איום של ממש במצבו. כלומר, זה נתפס בעיניי כאיום. כלומר, אוי, אם ניקח את המשפטים שיש בתוך האימא, בתוך נפשה, אוי, מה יצא מן הילד הזה? לאן הוא כבר יגיע? מי תרצה להתחתן איתו? איך הוא יתפרנס? איך הוא יסתדר בעולם כל כך קשה ומסובך ומורכב? כן? זאת אומרת, אלו משפטים שיכולים לרוץ בתוך נפשם. כן? אגב, היא לא מודעת להם בכלל. בכלל לא מודעת, שתבינו. זה לא משפטים מודעים. בכלל לא מודעת, משפטים מודעים. כן? למשל, אנחנו מאוד לחוצים מכל מה שקורה בזירה הגאולית של עם ישראל. אוי, החזירו את גוש קטיף. אוי, מה יהיה? אתם מרגישים את הלחץ הזה שאנחנו, כן? כאילו ההגה, לקחו לקדוש ברוך הוא את ההגה מידיים. כלומר, אם עשו את הדברים האלו, אם קוראים דברים כאלו, אוי, כמה אחוזים בעם ישראל הם חילונים. אוי, מה יהיה עם הגיור? כל כך הרבה גויים יש בארץ. אנחנו בלחץ, כי אנחנו מרגישים שזה נורא. המצב לא ייפטר. מה יהיה? יש פה איזה מימד דמיוני שמלבה, כן? את הדאגה הלגיטימית, אגב. חובתנו לקדם את הגאולה, חובתנו להתמודד עם בעיות, אבל השאלה היא איזה חלק לוקח הדמיון בתוך הצפייה שאתה צופה על הבעיות, גם שלך. אוי, מה יהיה איתי? כן? אתה מסתכל עכשיו באיזה מצב אתה מצוי בסוגיה. כן? אתה עוד לא הצלחת להתקדם אפילו לרבע הדף שהמורה נתן, שהרב נתן. אוי, מה יהיה? אני לא אמצא את הדף, אני לא אגיע לסופו. מה יהיה איתי? אני לא יודע גמרא, איך אני אצא לחיים? זאת אומרת, אתה מלחיץ את עצמך. ככל שאני רואה במצב הלא פתיר לעת עתה, ככל שאני רואה בדילמה שאני כלוע בתוכה, במקרה הזה, ההתנהגות של הילד, הוא רב עם אחיו, ולא נשמע לו רב, ככל שאני רואה במצב הזה, מצב קטסטרופלי יותר, מבחינת טיפול עליהם, אימתה ופחד, אני לא מסוגל להתמודד. זאת אומרת, אני בעצם לא מסוגל להתמודד עם המפלצת שאני, כן, או עם הגולם שאני בעצמי בניתי. אני הגדלתי את הבעיה לכאלו ממדים שאין לי שום יכולת להתמודד איתה. אם כן, זו הסיבה השנייה. הסיבה הראשונה, אם כן, הצפייה לשליטה מוחלטת כמעט, כן, על עולמו של הילד. הסיבה השנייה זה, כן, האופן שבו האמא רואה את עתידו, האופן שבו היא מפרשת את הסכנה שבמצב שבו הוא נמצא. כן, כן, חבר.
זה גם תרחיש שבו
בין
ההורים מנסים דרך הילד להגשים איזה שהם שיפות
ומעברים
לשים
שלהם. ודאי. זה בחלקיות... זה ודאי. ודאי. ברגע שהילד נהפך פונדקאי של ההורים, שבעצם הוא משמש, כן, בתוך איזה רחם שבתוכו ההורים מגשימים את שיפותיהם, זה בכלל בעיה. כן? ודאי. כמו אותה צירה שמזריקה את הביצים שלה לתוך הגוף של הזחל. כן? הם מתרבים בתוכו. ודאי, אז כך הרבה פעמים, באמת הסביבה המיידית שלנו, היא משבשת פונדקאי לרצונות שלנו. צריך להיות מאוד עירני לדברים האלה. נכון? החלט. כן. כן, סליחה, מיד אנחנו...
רציתי לשאול.
כן.
שני הדברים שציינת, זה האבא מול האמא?
כל אחד ותגובתו למצב של הילד הזה. לא, רק אני אומר שיש את האופן שבו האב מגיב כלפי ההתנהגות של הילד הזה. יש את האופן שבו האמא מגיבה כלפי ההתנהגות של הילד הזה. שניהם מגיבים, זאת אומרת, הם לא אדישים. כן? זה מה שרצה הילד בדיוק, נכון? שהם לא יהיו אדישים. הוא שוחט מהם תגובה. כן? ניסינו כאן לדון קצת על שורשי התגובה של האם במקרה זה. כן? לא משנה, יכול להיות גם מה, לא משנה. לא ניכנס כרגע להבדלים שבתגובות האב האם זה לא נקודה שלנו. זה לא שיעור חינוך, כן? אבל אנחנו רוצים באמת בסופו של דבר כן? להציב את הדילמה, בסופו של דבר לפתור אותה, זה המגמה שלנו. אנחנו כרגע שהם יוצרים את הבעיה, או יותר אנחנו מסתכלים על הבעיה, אחרי אנחנו רוצים לפתור אותה, כן? אז דיברנו על ילד שרוצה לבטא רצונות, רוצה לבטא רצונות, שלא מצא את הדרך לבטא את רצונותיו באופן שהתקבל, באופן חלק וקל, אז הוא נאלץ לבטא אותה בצורה הזו, ועל הורים שיוצאים מכליהם לנוכח התנהגות הפרובוקטיבית שלהם. אנחנו נרצה לפתור את הבעיה הזו, קודם כל נציב את המשוואה, כן, מה? שנייה, אנחנו, תכף נגיד, אני תזכור היטב את התשובה הזו, כן, סליחה ילד, תכף אני, אנחנו נגיד, כן, חמד, כן.
מה ההבדל בין שתי הדברים
שאמרנו? מה, בין שני הסיבות שאמרנו? הרצון לשלוט, זה רצון לשלוט. רצון לשלוט. הדבר השני הוא הפחד הדמיוני מפני המצב הנתון של הילד. פחד הדמיוני. לאן יגיע הילד הזה? מה יהיה בסופו? שתי סיבות שונות, על פניו. לא קל להבדיל ביניהם. לא קשה להבדיל ביניהם. שני דברים שונים. רצון השליטה הוא רצון, רצון טבעי. כן? הפחד מפני רצון טבעי.
לא לגיטימי,
אבל הוא טבעי. אגב, יש בו גם גרעין של אמת. כי האמא באמת אחראית על הילד, באמת יש לה סמכות, יש לה תפקיד הנגתי. כן, ודאי. אבל שוב, זה גולש, זה יותר מדי.
זה נשמע שהשני זה...
כמו שהוא אמר, יכול להיות שהיא רוצה דרכו להגשים איזה רצון שלה, לכן זה גולש. יש סיבות למה הרצון הסמכותי גולש. יש סיבות למה המפקד שקיבל סמכות להנהיג כיתת חיילים, הוא קורא להם את הצורה. יש סיבה למה הוא עושה להם את זה. הוא לא קיבל סמכות לקרוא להם את הצורה, לטרטר אותם סתם. למה הוא עושה את זה?
אז יכול להיות סיבה ראשונה,
באמת,
ההשתלטות.
זה נשמע שהראשון...
נשמע שהשני זה נובע מהראשון, שהצורת ניסיון ל...
יש יחסי גומלין, לא צריך בכל מחיר למצוא את היחס בין שני הדברים. אנחנו כרגע רוצים להפריד ביניהם ולהציג אותם כשני דברים. תמיד אפשר למצוא את הצדדים המשיקים של כל דבר ודבר, כל אחד. אבל על פניו זה נשמע שני דברים חלוקים זה מזה, וטוב לראות אתם כך, כן. בבקשה. כן. כן, ברק.
למה זה קורה לנו?
מה? מה?
למה, כמו שאני אומר, זה מערכת חיים? משתלט על מה יהיה, הפחד שזה יצא משליטה, נצטרו כל דברים האלה. אז אני שואל, כאילו אפשר להסתכל על זה בצורה הכי פשוטה, שבכל מערכת חיים חדשה שאדם טובל בתוכה, אבל בלעד שהוא פוחד. אדם מתחיל בכל מה שלמוד, אז יש לו פחד שמשתק אותו מה יהיה. בכל מערכת חיים, בלימודים, משפחה וזה. מעבר לזה, אנחנו מוצאים שגם דברים שכופלים את עצמם, שהם בעלי משמעות מהותית, לא רק פרטי טכנית, הפחד הזה, לא יודע, פחד אינה נכונה, איזה דמיון, קראת על זה דמיון. הדמיון חוזר על עצמי, הדמיון לא מתפוגל. אז מה הקטליזטור שלו כל פעם? הרי לכאורה אדם הוא בסדר, אני יודע מה המשוואה פה.
בואו, אני רוצה לחזור על השאלה, שאלה ארוכה בקצרה. זאת אומרת, מה בעצם מניע את אותו דמיון משתק, כן? לנוכח מוראות לא פשוטים, מורכבים, שלא ציפינו להם. שאלת מה יהיה? שאלת מה יהיה? יש שתי תשובות לדבר הזה, אבל פה באמת הם אחת. אף פי כן אני אציג אותם כשניים. פה באמת באמת הם קשורות חזק מאוד בטבורן זו לזו. הדבר הראשון הוא חוסר ביטחון עצמי. כלומר, שאני נתקל בקושי, זה יכול להתחיל מזה, בדברים הפשוטים ביותר, שאני נכנס לחדר, ואני רואה את המלוכלך, ואני אומר, אוף, אני רואה את הכיור מלא בכלים. לא קרה לכם שראיתם כיור מלא כלים? ולא יודעת מה להתחיל? זה קורה לי אחת, כמה? יותר מפעם בשבוע. אשתי כל כך אוהבת עבודת הבית, אני לא אפריע לה. אשתי שתלט על הכיור. אני ממש בדילמה. ואיפה אני מתחיל בכלל? אני אומר לה, תגידי, שאתה רואה מכיור מלא כלים? אני מתענגת. אני מתחילה בכוסות. אני מניחה אותם על הכיור. אני מתייחס לכל העבודה הזו כעבודה יצירתית. איזה כיף, איזה שלווה. אני מסתכל על הכיור הזה, נופלת עליה חולשה. יש חולשה? יש דברים שיש דברים. חולשה. נופלת עליה חולשה. משהו בתוכי, סוחב אותי כאילו למטה. סוחב אותי למטה, למקום של חוסר אונים, של חוסר יכולת. יש דברים אחריהם, שאני מתמודד איתם בגבורה נפלאה. תמיד שאני אומר את זה לאשתי, איך את משתלב? אל תתלהב. ויש דברים שאתה עושה בכזו שמחה, בכזו גבורה, ואני לא מסוגלת להבין איך אתה עושה. איך אתה יושב עם תלמידים מהבוקר ועד הערב, ושומע את כל... איך... אני לא מבינה, אני לא מתחילה להבין את זה בכלל. אתה חושב שזה בעיה לתת שיעור לארבעה בחורים עבריים פה, בית חינוך עבריים? כן, להגיד להם אחד ועוד אחד שווה שתיים. זה לא בעיה. אבל איך אתה עושה את זה? זה אני לא מבינה בכלל. אז כל אחד יש לו את התחומים שלו, וזה, כך היא מרגיעה אותי, לומדת זכות. אבל, בוא נחזור רגע. לדוגמה הזו ונאמר כך. יש מצבים שאנחנו נקלעים עליהם, ומשהו במערכת ההכרתית של הדימוי העצמי, של הכרת כוחותינו, יכולתנו, הביטחון העצמי, משהו במערכת הזו חלש, רפוי. ושהדוב הזה, הגריזלי הזה, מסתער לעברי, במקום לשלוף את הנשק, ולראות בו מטווח של 200 מטר, איזה כדור דונדום כזה צייד, במקום זה, וינו כעצי היער. אנחנו לא מוצאים בקרבנו לעת עתה, לא זיהינו את מרכז הכוח שהוא מהווה את המענה לאותה הבעיה. דוד המלך, שלנוכח כל הרפיון הנורא של עם ישראל מול גוליית, הוא לא מעסס. ויקח חמישה חלוקי נחל וירוץ אל המערכה. אז תשאלו, מה היה דוד שלא היה לעם? זו בדיוק השאלה. מה היה לדוד שלא היה לעם? אז את התשובה שמענו, כאשר הוא משיב לגוליית. אני בא בשם השם, מערכות אלוקי ישראל. זה מה שהיה לדוד. הוא גילה וזיהה והתקשר בתוך תוכו למרכז הכוח של האמונה. זה הדוגמה היא. אבל בכל סיטואציה כזו, שאנחנו לא מוצאים את הכוח להגיב, פירוש הדבר, אנחנו לא מכירים את הארסנל, אנחנו לא מכירים את החימוש הפנימי, הפיזי, הנפשי, הרוחני. לא אמרנו חזק מספיק בבוקר, אלוקיי נשמה שנתן אותו. אלוקיי נשמה שנתן אותו. אלוקי נשמה שנתת בי טהורה. לא אמרנו מספיק חזק. לא הבנו מה אנחנו אומרים. לא האמנו מה אנחנו אומרים. לא היינו מודעים לעוצמה הפנימית המופלאה הזו, לקור האטומי הפלאי הזה. חסר פה איזה ידע עצמי לגבי היכולות שלנו. חסר. חסר ביטחון עצמי. אלו הכוחות המקטרגים במציאות. עוזה ועזאל. אלו שני הכוחות שמקטרגים במציאות, ככה היינו מקובלים. שבעצם שורש החולשה האנושית, והוא בעצם מתחיל באותם הכוחות המקטרגים, שהם אלו שאמרו לפני הקדוש ברוך הוא, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, תנה הודחה על השמיים. זה לא מליצה. אלו שני כוחות הכתרוג, שככל שאנחנו יותר מזלזלים בכוחותינו, אנחנו למעשה פותחים להם פתח להיכנס פנימה. ואז הם מדברים מתוכנו, והם נשמעים פחות או יותר, בערך, ככה. מי אני? מה אני? אין לי כוח, לא שווה שום דבר, אני באמת לא מסוגל, לא נוצרתי לזה. ואז אתה נשאר, האצל שוכב במיטתו, הדלת סובב על צירו, והאצל שוכב במיטתו. כן? שבע תירוצים של האצל. אמר ארי, אמר אצל, ארי בדרך, שחל בין הרחובות. שבע תירוצים של האצל, כולם נובעים ממקור חוסר הביטחון עצמי, שאדם לא מודע ליכולות שלו. לא מודע ליכולות שלו. פה זה מתחיל. הניפוח של המצב הוא נובע מהמחשבה שאני לא מסוגל. ככל שאני לא מסוגל, כך המצב הוא יותר בעייתי. המצב הוא כלום. זה לא בעיה לשטוף את הכיור. מי ניפח את הכיור? מי הפך אותו למשימה בלתי מושגת? החולשה שלי. זאת אומרת, הקושי של המשימה בעצם נבנה מהחולשה שלי. למרות שהמשימה מצד עצמה, תגיד אשתי, זה העונג שלי. אם אני אבוא לשטוף את הכיור, את הכלים בכיור, היא פשוט תגרש אותי משם. לך, לך. תכתוב את השיעור שלך. לך תחיל את הדפים האלה, לך תחיל. תעזוב את הכיור. כן, טוב את זה. יש מצבים שצריך עזרה. עזוב. כן. אל תהפך בגדרתי. את כבשת הרב שאל תיקח. זה דברים ש... כן. אבל מה? מה גורם? מה מעצים את הדילמה הזה כבר? זה הסוגיה. לכן אמרתי, שני דברים שהם אחד, הדבר השני הוא מאוד קשור בזה, שזה חוסר אמונה. חוסר אמונה. חוסר אמונה שהמצבים שנקרים בדרכנו הם גזירות, הם גזורים לפי מידתנו. זה נקרא גזירה. גזרת ספיר גזרתו. גזרת ספיר גזירתו. זה חתוך לפי המידות. חוסר האמונה, זה חוסר אמונה. זה חוסר אמונה בהשגחה האלוקית, שהיא ממענת בעין. היא ממענת את הניסיונות אלינו. זה בדיוק לפי הכוחות שלך. ריבונו שלה מכיר אותך יותר טוב מאשר אתה מכיר את עצמך. הוא מעודד אותך בניסיונות האלו לגלות כוחות. לגלות מה אתה שווה, למה אתה מסוגל. וברגע שאתה בא ואומר, אני לא יכול, אני לא יכול. הייתי תחת ידו של הפיזיותרפיסט שלי. הוא כזה פיזיותרפיסט מיוחד. שהשם יברך אותו, כל כך אוהב אותו. כמעט קרא אותי. אמרתי, אתה בטוח שאתה לא, אתה בטוח שאתה לא תוציא אותי נחם מפה? מסתכל עליי. אולי תפסיק. תגיד, שזה למדתי 20 שנה, אני עובד 20 שנה בתחום. אולי תפסיק. תן לעבוד, תפסיק. טרח! תן לעבוד! זה לגב. פח על הגב, זה משהו פשוט. בנה, אתה בטוח שזה בסל? פעם אחרונה שקיבלתי מכה כזו, זה המסונה הכי גדול שלי. אתה בטוח שזה בסל? חייך, בוא נדבר עוד חצי שעה. אחרי חצי שעה יצאתי משם, מישהו כמעט שבר לי את הידיים ואת הרגליים. בוא נה, אני חי. אדם זורם בי. התחלתי לחיות. סמוך, חייך. אתה יודע מה אתה מסוגל בכלל. אתה יודע מה אתה מסוגל. לא יודע, אצלי מכות זה מתקשר, לא יודע, עם יריבות, עם אלימות, עם... פתאום טח, מכות פה, סיבוב יד. תן לשכח את היד, בן אדם. אתה כולך נעול. תן לעבוד. כן? תאמין, הוא יודע מה שהוא עושה. הוא יודע את כוחותיך. הוא יודע לאן הוא מוביל אותך. רק תשחרר. תשחרר, תיפתח לדיאלוג. תפסיק לדחות אותו. כל הזמן יש לך מה להגיד לריבונו של עולם. זה לא מתאים לי. זה צריך להיות אחרת. אם אני הייתי, עולם, הייתי מנהיג, תן לו לעבוד. קצת יותר אמונה. זה הבעיה של חוסר אמונה. זה הבעיה של חוסר אמונה. יש מפרשים, שאנחנו רואים בבוקר, רבה אמונתך, החזרת נשמתי, הקרבי רבה אמונתך, מה זה רבה אמונתך? ריבונו של עולם. אם פתחנו את העיניים בבוקר, סימן שאתה מאמין בנו. סימן שאתה רוצה אותנו פה עוד יום. יש אנשים שלא פותחים את העיניים בבוקר. יש אנשים שלא פותחים את העיניים בבוקר. אם פתחתי את העיניים בבוקר, ואני מוצא את עצמי, ממשש עצמי, ואני עדיין חי, ריבונו של עולם, רבה אמונתך. רב האמון שאתה נותן בי. לא הקצתי ליום של בטלה. לא הקצתי ליום שאין לו תכלית. לא הקצתי לעוד יום של, כן, חוסר משמעות. ריבונו של עולם, אתה רוצה ממני משהו? ייעדת אותי למשהו. תודה רבה. אני אשתדל להחזב. אני אשתדל להבין מה אתה באמת רוצה ממני. אתה מאמין בי. אני האמת שלא כך מאמין בעצמי. אבל אם התעוררתי בבוקר, אין לי מנוס מאשר לחשוב, להאמין, שכנראה יש לי עוד מה לעשות בעולם הזה. אז אני אשתדל לא להחזב. אני אשתדל לעמוד בניסיונות שתיתן לי היום. כן, בעזרת השם. כן. כן.
אולי
לא הסברתי את השאלה, כי זה לא... לא הצלחתי להבין פה את התשובה
שאני אגיד,
שתי הקריטריונים
האלה,
במיוחד
השני, חוסר אמונה, שאני עומד מול איזה...
אתם חושבים שאני לא בניסיון עכשיו? הסברתי לו רבע שעה, והוא לא הבין. הוא לא קיבל. איזה ניסיון. בוא נראה איך אני אעמוד בו, בכבוד. בסדר גמור, מצוין ברק. אתה לא מבטר לנו. כן.
שאני עומד מול איזה משימה שהחיים הציבו מולי, שאני צבתי לעצמי מתוך עצמי. המיוחד הקדרון שאני חוסר אמונה, גם כשהקדוש ברוך הוא ממיינת, אני שם בדיוק אליי, זאת אומרת, אני עומד מול המשימות ואני לא יכול, גדול עליי, אוקיי? עכשיו, זו תשובה לזה, זאת אומרת, תבין שצריך יותר ביטחון עצמי, יותר אמונה בקדוש ברוך הוא, ואז אתה תוכל לכבול.
שאלת,
כמו חייל, אתה תצטרך ללכת את כל המסע הזה. אני לא יכול. תאמין בעצמך, בכוחותיך. לא, אני לא מדבר על זה. אני יודע שאני יכול. אז למה אני חושש מזה?
סליחה, כי לא הדגשת מספיק שבאמת זה דבר שאתה בחרת וחפצת וחשבתי שזה יותר, יותר, יותר תגובה לדבר שממוען אליך. עכשיו אני מבין את השאלה שלך.
אפילו דברים שלא אני הצבתי לעצמי, אפילו דברים שנתקרו עליי בדרך, מאת הקדוש ברוך הוא, אבל אני יודע שאני מסוגל, אני מודע לכוחותיי, יודע שאני אעמוד בהם.
לא משנה, בסופו של דבר, אתה מדגיש את העניין של אני יודע שאני מסוגל. כל עוד יש, המרכז ההכרתי שלך הוא חסון וחזק. ואתה בא עם רצון וידיעה, כן? שבכוחך לעשות את הדבר, אז התשובה היא באמת שונה. התשובה היא שונה. תשובתי היא שונה עכשיו. אני הלכתי לכיוון אחר. הבנתי את השאלה בצורה שונה. זאת אומרת, אתה שואל, מדובר באדם שבחר בכוונה תחילה לעמוד באיזושהי משימה. וכשהוא ניגש למשימה, המשימה היא גדולה וענקית. היא מעמידה אותו בקושי גדול. קושי גדול. מה קורה כאן? אחד מן השניים. או שהאדם הזה הוא לא בקי בתורת התהליכיות. אגב, זה מאוד אופייני לאנשים רוצים. אנשים רוצים ושאפתנים, במיוחד שהשאיפה שלהם מקורה, של השאיפה, היא בחשק נשמתי עמוק. האנשים האלו בדרך כלל, הם האנשים שמתקשים מאוד לפעול בצורה תהליכית. מאוד מתקשים. אחד הסיבות אם כן יכולה להיות. הקושי שבמשימה הזה בגלל שאני לא מפרק אותה לגורמיה ומזהה את 10 מאמרות, כן? שבאמצעותם אני ממלא את המשימה. אני רוצה לברוא את המשימה ולעמוד בה במאמר אחד. העולם הזה זה לא שפת המאמר האחד. אני רוצה נורא לגמור את השס. אבל מה לעשות שאני צריך לעבור 60 מסכתות? ושמתה בתנה, גימטריה 60. מה לעשות שאני צריך לעבור את כל 60 מסכתות? ומה לעשות כשכל מסכת ומסכת דורש ממני זמן מרובה, והתמחות, ומיומנות, וכלים? מה לעשות? הרבה פעמים אנשים רוצים, אנשים שאפתנים, במיוחד אלו, שמרכז השאיפה שלהם זה באיזשהו נטייה רוחנית ספונטנית, שהם באמת בעלי כישורים, כן, נשמתיים של לרצות את הטוב, אנשים אלו למרבה הפלא, הם האנשים שנכשלים יותר בתפיסה הנכונה של התהליכיות. קשה להם. קשה להם מאוד לעמוד. כן? בכל התהליך הארוך עד המימוש שלם. זה דבר אחד. דבר שני, לפעמים, באמת, אני לא צריך לעשות את המשימה הזו. הקושי נובע מזה, זה בעצם אמירה אלוקית, צריך פה רמת דיוק מאוד חזקה להבין את זה, אבל לפעמים הקדוש ברוך אומר לי, זה לא בשבילך. המשימה הזו היא לא בשבילך. אתה פועל בתוך תחום שהוא לא שלך. תרפה. תסיט את רצונך למקום אחר. לזמן אחר. כן? לא כרגע הזמן לזה. אתה עולה בחומה. אתה מביא משיח בטרם זמנו. כן? לך לך. עזוב את זה עכשיו. תרפה. תפנה על ימין או על שמאל. כן? שתי סיבות מרכזיות. כן? לא אומר שאין סיבות נוספות, אבל ברגשה הראשונית, כן, שמתמודדים עם השאלה הנפלאה הזו, כן, לפחות בניסיון, בחוש, בהרגשה שלי בפנים, אני מרגיש שאלו שני התשובות שבדרך כלל אני נוהג להשתמש בהן. ובדרך כלל, בדרך כלל, כן, אני מרגיש שהבעיה התהליכית היא בעיה רווחת מאוד. תסתכלו באורות התשובה בבקשה, שם הוא כותב את פרק י' ג', פסקה, לא זוכר בדיוק שמה, כשרוצים שכל, כן, כשרוצים להתקדש בבת אחת, כן? שאדם רוצה להגיע לשלמות והשתלמות בבת אחת, לפי אותה הרמה... איפה ספר עוד התשובה? מחילה, איזה ספר? למה אני אומר בלשון אלי? זה בושה. בוא נראה את בפנים. פרק י' ג'. תראו את הלשון שלו. זה ממש ממש ממחיש את מה שאמרנו כאן. כשאדם, בפסקה ו', כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת לפי אותה העלייה הרוחנית שבהכרתו כשהיא מתעלה, מדובר פה באדם בעל הכרה רוחנית מאוד עליונה שפותחת בפניו חלונות לרצונות עליונים מאוד, והוא כבר מה שט לו בספירה הנשמתית שלו, אוי איזה רצונות, הוא רוצה להיות קדוש וצדיק והוא רוצה לתקן את כל המציאות, הכל טוב יפה, אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה שהעולם התחתון, גם שלו עצמו אגב, יתקדש ויתעלה ויצמצם את הפער בבת אחת, כן? בין העולם התחתון לעליון. תכף מיד זה יתרחש, כן? והוא רוצה שכל הפגמים המעשיים יתיישרו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט. אדם כזה לא ימצא לנפשו שום מעמד. הוא יוצר עימות וקונפליקט שאין כדוגמתו בין העולם העליון לתחתון. בעולם התחתון יודע להיות אופוזיציה, איך שהוא יודע להיות אופוזיציה? וואי, 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 וואי. וגם אם אתה תצליח לקפוט אותו לרגע, וכביכול ליצור את הרושם כאילו כבר השתלטת על העולם התחתון, והגשמת את רצונך, אתה כבר צדיק, חכה, חכה. העולם התחתון יחפש את שעת הכושר כדי להתנקם.
זה
ילד השובב. הילד השובב. הוא יתנקם בך. הרצונות הטבעיים, שלא הצלחת לקדש אותם בהדרגתיות, ולא הצלחת להפך את המרירות שלהם בצורה נכונה, שהקדושה לא מחלחלת בנחת אל תוך המציאות, העולם הטבעי מחפש את שעת הכושר, והוא ימצא אותו. מתי להתפרץ? ואז פתאום אדם כביכול במרכאות קדוש כזה, יכול פתאום לאכול נבלות וטרפות, ולא לשמור על העיניים. ומי יודע אם לא נמצא אותו באיזה בית מלון, עם איזה נערת ליווי? מי יודע? זה יכול להגיע עד כדי כך. הדבר הזה מאוד מסוכן. זה יוצר מלחמה פנימית מסוכנת מאוד. הדבר הזה חוזר עצמו גם בפרק י' ד', בפסקה, פרק י' ד'. כשמסתכלים, פסקה א' אחת, כשמסתכלים הסתכלות רוחנית, סליחה, פסקה ב', לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה. רצונות אדירים, עצומים, סיסו וסימחו בעולם הפנימי שלי. מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה, לעולם המחשבה העליונה. ועל ידי, כן, זה אומר ככה, כן, מתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. ומה עצתו של הרב? ולכן, צריכה היא התשובה. כשאתה רוצה לחבר בין הכוחות העליונים והתחתונים, מה אתה צריך לשים לב? צריכה התשובה. עם חפת זיכוך המידות, להיות קודמת לעלייה ההסתכלותית. אתה יודע מתי מותר לך להציץ בעולם הרצונות הפנימיים העליונים? שכבר אתה מתחיל גם בד בבד לעבוד עם יצירת כלים שיקבלו את הרצון הזה. אבל אם אתה מעורר את התשוקה הזו יתר למידה, וכלים אין לך להופיע את זה, אתה בבעיה. לכן, בד בבד עם פיתוח הרצונות הפנימיים, אנחנו צריכים לעבוד גם על תיקון המידות. שכאשר באמת הרצון הפנימי רוצה להגיח ולהתגלות בעולם התחתון, הוא כבר ימצא לו קואליציה נחמדה. הנה, הרגש מתאים לזה, הדמיון כבר מצטרף לזה, יש בה איזה מידת ענווה וסובלנות שכבר יכולה להכיל את הרצון הזה. ברוך השם. אבל אם בעולם הפיזי והנפשי שלך אין כלים, הרצון הזה עשוי להתפרץ אל תוך המציאות הנפשית והפיזית, ופשוט לשבור את כל הכלים. זה חטא נדב ואביהו. זה חטא המעפילים. וחטא המעפילים. שרצונות עליונים ופנימיים שהם נכונים בשורשם, מתפרצים אל תוך המציאות, זה משיח בטרם זמנו. ומזה צריך להיזהר. אז זה שתי הסברים פשוטים. כן. זה, יש... בטוח? 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 אמרתי בניסיון. יש. איזה כיף.
איזה פסקה ראשונה?
איזה פסקה? הראשונה? י' ג'
איזה פסקה?
ו'
שאלה.
פסקה ב' בפרק י' ד' פסקה ב' פסקה ב' כן. האם בכל מציאות, אפילו קיצוני ביותר, קיים שורש הוויה? כן. כן, ודאי. כן. מצד אחד, אין דבר שאין הקיצוניות מזיקתו, אבל בכל התנהגות קיצונית יש גרעין אמת. בלי שום ספק. גרעין אמת שיצר רע, ליבה אותו והפריז אותו. טוב. כדרכנו ככה. משאירים דברים פתוחים. בכל אופן, בואו רק לסכם ונעמיד את הדילמה נגד עינינו. הדילמה שלמדנו בראשית דברינו, כן? הסוגיה המשפחתית הזו, כן? הורים מול ילד, התנהגות של הילד, הבלטת רצונות, הבלטת רצונותיו, התנהגות שהיא לא מכובדת, התנהגות פרועה, קיצונית, פרובוקטיבית, כן? ומצד ההורים, מחאה כלפי ההתנהגות הזו, חוסר קבלה של ההתנהגות הזו, רוגז, כעס, התמרמרות, כן? רחמים עצמיים, כן? זו הדילמה שעומדת מולנו. זה האימות שיש כאן, שמביא לידי ביטוי חוסר בשלות נפשית מצד ההורים. אנחנו נרצה להבין איך אנחנו מפרקים את המטענים, האלו. גישה בוסרית, לא רק נקרא את זה, כן, נרגיש את הכיוון של התשובה. גישה בוסרית, הגישה הבוסרית, איך היא תתבטא? התנצחות. הרצון לנצח את הילד. במילים אחרות, יש לך בעיה בין שני כתבים, רצון ההורים ורצון הילד, רצון הילד. הגישה אחת אומרת מה? לנצח, לבטל קוטב אחד. כן? על ידי זה שאני יעלים את הכוח המתנגד לי, תיפטר הבעיה. אם אנחנו נעלים את כוח האריות, כן? תיפטר הבעיה שלא תטורו. אבל ברגע שמבטלים את הכוח הזה, מה קורה? לא מוצאים ביצה אחת, מדן ועד בר שבע. מסתבר שלא זה הפתרון לבטל את הקוטב היצרי הזה, אלא אנחנו צריכים, כן? לנסות ולראות כיצד אנחנו מביאים אותו לדרך האמצע.
אני בעבודה זרה שכן, אחלה, למצוא מקום לעשות את זה. זה טכנית פשוט בעבודה.
לא, הם רק קלעו את העבודה זרה בדוד של עופרת, זה משהו אחר. הם עשו אותו עמום יותר, כלומר, הנטייה הרוחנית או האמונית שבתוך נפש האדם, אחרי תפילת כנסת הגדולה על עבודה זרה, הנטייה הרוחנית, הרצון לקרבת אלוקים יותר ממותן. כלומר, הוא עכשיו נמצא במעמד נפשי כזה שיכול לשחרר את השכל לבירור איך עובדים את השם. זאת אומרת, הנטייה הטבעית של האמונה נחלשה, ועכשיו מתעורר השכל שהוא שואל את מי עובדים ולמה עובדים. מתחיל פה בירור הכרתי. המצב שלפני תפילת כנסת הגדולה, הנטייה האמונית הייתה כל כך חזקה שלא אפשרה שום בירור שכלי. ואנשים נפלו כמו זבובים לעבודה זרה. זה הכוונה שקלעו אותו בדודה דאיברה, בדוד של אופרת. זה רק המעטה וטשטוש. זה הרדמה חלקית, לא כללית. זה משהו אחר. אז גישה בוסרית, התנצחות, התחת ביקורת בילד, שיפוטיות, האשמה, אבל קשה לי לקרוא את זה ככה. מה?
למה זה נקרא גישה
בוסרית? כי זה לא גישה פותרת, זה לא פותר שום בעיה. בוסר זה לא בשל, זה תגובה לא בשלה. שיפוטיות, האשמה, יריבות קשה, איבה, כעס, רגשי אשמה, בעקבות כל אלה. גישה בוגרת, עידוד הטוב, הדגשת החיוביות שבילד. זה דורש הרבה הסבר, אם ירצה השם אחרי פסח.